אנחנו בפרקי אבות, פרק א', משנה ח', יהודה בן טבעי ושמעון בן שטח קיבלו מהם. יהודה בן טבעי אומר, אל תעש עצמך כאורחי הדיינים. פשט פשוט, לא להתחיל לכוון בן אדם איך לטעון טענות, כי הבן אדם צריך להגיד אמת. וכשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים.
כן, אבל גם את האמת אפשר להגיד בצורה מסוימת.
כן. יש פה הרבה שיטות מה זה אורחי הדיינים. לקחתי אחד. וכשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים. זאת אומרת, בן אדם צריך להיות מוכן לראות כל אחד כרשע. כל אחד, וכשנפטרים מלפניך, יהיו בעיניך כזכאים כשקיבלו עליהם את הדין. זאת אומרת, אם הם לא קיבלו את הדין, אז אין דין להצדיק אותם. ההפך, שמים אותם בנידוי וכולו. אבל אם הם קיבלו את הדין, אז אל תתחיל לחשוב, הוא שיקר והוא גנב. בסדר, תחשוב, אולי הוא לא התכוון, אולי הוא באמת זכר לא נכון. זה שהוכיחו שהוא שיקר, אולי הוא באמת לא זכר ככה, אולי באמת הייתה אי הבנה. צריך להסתכל עליהם בעין טובה אחרי שהדין הסתיים. עכשיו פה יש הרבה מסרים מבחינה חינוכית. קודם כל, יהיו בעיניך כרשעים. זאת אומרת, אנחנו מאוד אוהבים את הילדים שלנו, אבל יש נטייה, אנחנו כולנו נוגעים בדבר, מאוד קשה להורה הרבה פעמים לראות שהילד שלו לא בסדר. אפילו לשקול את זה.
זה מדובר על דיין.
על דיין. אנחנו רק אמרנו שניקח את ההשלכות לצד החינוכי. אבל הצד החינוכי פה הוא מאוד משמעותי, כי כמחנך אני יכול לומר לכם שהרבה פעמים ניסיתי לדבר עם הורים על הילדים שלהם, והם לא מסוגלים. לא היו מסוגלים לשמוע שהילד שלהם לא בסדר. זאת אומרת, ולמעשה, בסוף הם הכי יזיקו לילד, כי אז הם לא חינכו אותו. הם לא עשו את התפקיד של הורה. הם לא היו מסוגלים להכיל את זה. זה מאוד מצוי. זאת אומרת, אנשים לא קולטים כמה הם נגועים, כמה הם נוגעים בדבר. אז אני מכיר הורים שתמיד כשהילד מצליח בכיתה, הילד שלי הוא קל מאוד. כשהילד לא מצליח, אז המורה הוא באמת לא בסדר. זה לא הולך ככה. יכול להיות שלילד יש צרכים, יכול להיות שהוא כן קל. אבל צריך לראות את שני הצדדים. ובהחלט להיות פתוחים, יש גם מנגנון שמתפתח הרבה פעמים בבית, שהוא הצדיק והוא הרשע. זאת אומרת, הרבה פעמים מתפתח כזה מערכת שיודעים שהוא תמיד עושה את הבעיות, והוא תמיד עושה את השטויות, והוא תמיד בסדר. זה לא בריא לשני הצדדים. זה לא בריא לאף אחד. בן אדם צריך להיות גם כן, כשיש ויכוח בין ילדים, להיות פתוח לשמוע את שני הצדדים. וגם כן לא להחליט מראש פלוני צודק. וכשנפטרים מלפניך...
כל ילד מנסה לחפש את נקודה שהוא יכול להיות זה של ההורה. כן, הטוב של ההורה. לא ש...
טוב, אם פתחת את זה, אז יש עוד נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. והיא במיוחד בדור שלנו. הרבה ילדים, כמו שאמרת, מחפשים להיות הילד טוב של ההורה. אבל יש עוד תופעה, והיא שילד רוצה להיות המצחיק של ההורה. וזוהי תופעה שממש רואים אותה הרבה בדור שלנו. אנחנו דור שמאוד מעריך הומור, אנחנו דור שמאוד מעריך סרקסטיות ועקיצות. וילד שנכנס למערכת הזו, שבבית הוא תמיד הבדחן, והוא תמיד זה שיודע לעשות צחוק מכל דבר מוסד, מכל דבר מוסדתי, כמעט תמיד זה מתלווה לבעיות נפשיות. זה יכול להיות יוצר את הבעיה הנפשית. אבל את הפיצוץ הזה אני ראיתי הרבה 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 בעשר שנים האחרונות.
מה שזה מחפך על משהו?
אני חושב שזה יוצר משהו. זאת אומרת, אני טוען שזה הגורם, לא התוצאה. אבל אני לא יודע אם אני מספיק חכם לומר כזה דבר. זאת אומרת, אני חושב שכשילד מתרגל לקבל את היחס, את התשומת לב, מתוך זה שהוא עושה צחוק מדברים, ומתוך זה שהוא שולל את הנורמות החברתיות, אז הוא בעצם מפתח בתוכו גם צימאון ליחס, וגם צימאון לא בריא ליחס, וגם צימאון ליחס לא בריא. שלושתם. וזה דבר שרק גדל, כי בעצם הוא אף פעם לא מספק את הצמאון. זאת אומרת, מצד אחד, הוא מאוד נהנה כשצוחקים כשהוא עושה בדיחות. והוא מאוד נהנה שכולם מרחים, וואי, איך הוא חכם וחריף. מצד שני, אף פעם אין לו את התחושה, מעריכים אותי. מעריכים את היכולת שלי לקטול אותו, לקטול את החברה, לקטול את הראש הממשלה, מה שלא יהיה. הרבה בדחנים יש להם את הבעיה הנפשית הזו. זה למה שהרבה בדחנים בסוף מתאבדים. כי בעצם מה שקורה זה אף אחד לא אוהב אותו. אני אומר את זה בצורה פשוטה, אני בטוח שזה הרבה יותר מורכב, הבעיה הנפשית. אבל זה בא לידי ביטוי כשבן אדם לא יודע להסתדר עם החברה בצורה ישירה. אתה אומר לו, אני אוהב אותך, אז הוא אומר, ואתה טיפש. מה מצחיק בזה? אבל כולם צוחקים. יש כל מיני מערכות כאלה, שהבן אדם בעצם לא יודע להתייחס בצורה ישירה עם החברה, לא יודע לקבל בצורה ישירה מהחברה, לא יודע לתת בצורה ישירה לחברה, והבן אדם בסוף נהיה חולה נפש. אני באמת חושב שזה גורם, אני לא חושב שזה תוצאה. אבל אני גם חושב שאני מדי צעיר שיהיה לי עמדה נוקשה, זאת אומרת, הניסיון שלי, ככה אני ראיתי את זה. זאת אומרת, אני התרעתי בהורים כשראיתי דברים כאלה, וכמעט תמיד הם לא ראו מה שאני אומר, עד שזה היה מדי מרוחה. זאת אומרת, מאחר ואני רואה את זה כבר הרבה פעמים, המקרה הקלאסי בארצות הברית זה אדי מרפי. לא יודע אם אתם הכרתם, היה פעם, הוא עדיין חי, שחקן שהיה מאוד מאוד מצחיק. בסוף ניסה להתאבד. דודו טופז. אז בסדר, לך תדע מה, הוא עבר דרך ארוכה. אבל הרבה בדחנים, דווקא אם הם מצליחים, אבל הם לא מצליחים לייצר קשר אמיתי. זה, אם כבר העלית את זה...
כן, מסכה.
מה?
הם נמצאים אחרי מסכה, כל החיים שלהם.
כן. המסכה, כן.
אנשים אוהבים אותם על הבדיחות שלהם, ולא על... בעצם הם.
כן.
יש מישהו שאוהבים אותו כי עצם הוא, תמיד זה דבר שהוא נלווה. או שהוא חכם יותר, או שהוא טיפש יותר, או שהוא מצחיק יותר, או שהוא... רוב ההתייחסות שלנו היא התייחסות חיצונית.
אני לא יודע, אני חושב ש... טוב, פה אנחנו פותחים בעצם עוד סוגיה, אבל היא סוגיה חשובה. במצב בריא, ילד חושב שההורים אוהבים אותו בגלל מישהו. זאת אומרת... יש טעות מצויה בארצות הברית, אני לא חושב שהיא מצויה בארץ, יש טעות מצויה שהורים אומרים, תצליח במבחן שאבא יאהב אותך. ואז, בעצם מה שקורה מבחינה פסיכולוגית אצל הילד, זה שהוא מאוד מאוד רוצה לא להצליח במבחן, ולראות שאבא אוהב אותו גם בלי שהוא יצליח. זאת אומרת, זה גורם, מבחינה תת-מודעית, זה גורם תוצאה הפוכה. תפסיק להציק לאחותך שאבא יאהב אותך. עכשיו, זה כל פעם זה גורם תוצאה אחרת וזה דבר שגדל. אבל במצב בריא, הילד חושב שאוהבים אותו בשביל מישהו, וזה אמור להיות שבאמת אוהבים אותו. יש בזה צד שאוהבים אותו כי הוא הבן שלך, אבל לא משנה, מבחינתו אתה אוהב אותו. אתה לא אוהב את ההומור שלו, אתה לא אוהב את החוכמה שלו, אתה אוהב אותו. זה המסר שאתה רוצה להעביר לו. אני חושב שגם בבני זוג, בני זוג רוצים להרגיש היא אוהבת אותי בגלל מי שאני, ואני אוהב אותה בגלל מי שהיא. אני אוהב אותה דווקא כי יש לה חוש הומור. יכול להיות שאני אוהב את החוש הומור שלה, אבל אמרתי פעם, אני חושב שפה דימנו הזה, בפרק רבי אליעזר, שאם אשתך שואלת אותך למה אתה אוהב אותה, אתה בבעיות אם אתה מתחיל לפרט. אני אוהב אותך כי את. אני גם אוהב את ההומור שלך, אני גם אוהב את החוכמה שלך, אני גם אוהב את קיום מצוות שלך, אני גם אוהב הרבה דברים, אבל אותך אני אוהב כי את. ואותו דבר עם ילד. כשילד מתחיל להרגיש שהוא רק מקבל את האהבה או את היחס מתוך ההומור או מתוך זה, אז זה באמת בעיה. אני חושב שילד כן אמור להרגיש שאוהבים אותי. הם אוהבים אותי. אצל ילד זה אמור להיות נתון. אוהבים אותי. אני אדם שאבא ואמא אוהבים אותו. אני לא חושב שאצלו זה בגלל שמשהו. אצלו אמור להיות. אני חושב. שמעון בן שטח אומר, הבאים הרבה לחקור את העדים. טוב, אתם יודעים שתלו את הבן שלו על עלילות שווא. אחרי שהוא טיפל בכל המחשבות, אז התנקמו בו, באו והעידו בבית דין על הבן שלו, אני לא זוכר מה. וידעו שזה עדות שקר, אבל לא הצליחו להוכיח את זה. ותלו את הבן שלו. זאת זאת אומרת, הוא איבד בן. הוא נכון שהוא נלחם במחשבות, אבל הוא גם התנקמו בו. אז הוא אומר לנו, הווה מרבה לחקור את העדים. וזהיר בדבריך שמה מתוכם ילמדו לשקר, וזה אותו דבר עם ילד, רק שבילד אולי צריך להוסיף סייג, צריך קצת להיזהר. זאת אומרת, אני לא יודע כמה, יש פה איזשהו איזון מבחינת התחכום. אם אתה יודע שילד עשה משהו, אז אתה רוצה להכשיל את הילד? האם אתה ציירת על הקיר? אתה יודע שהוא צייר על הקיר. זאת אומרת, לפעמים צריך לזכור, כמו שאתה אמרת, זה לא עדות. זאת אומרת, צריך פה את האיזון. אולי נסיים בשמיה ואבטליון. למה הוא נקרא אבטליון? אז אבטליון היה גר צדק, צאצא של סנחריב, ומאחר והוא היה אב בית דין, אז קראו לו אבטליון, כי טליה בלשון הרמית זה קטנים. אז הוא טיפל בילדים, מאחר והוא היה האב בית דין, הוא היה אבי יתומים. עכשיו זה דבר שאני חושב חשוב לומר לילדים. הרבה פעמים בדמות של ילד, האב בית דין, הרב, הוא בן אדם מאוד רחוק. אמרתי לכם לפני שנה, שאחד מהמגמות שלי זה שמבחינת הילד, הרב שלה בכנסת אוהב אותי. זאת אומרת, זה נותן לו שני דברים. א', שיש דמות תורנית שאוהבת אותו, וב', הוא מרגיש קשר לתורה. הרבה פעמים ילד חושב שאם הוא רב חשוב, אז אני לא חשוב אצלו. אני, מה אני? יש רב, רב יעקובסון. הרב יחיאל יעקובסון, מעביר שיעורים בחינוך. והוא מספר שהוא היה עובר כל יום את הרב שלמה זלמן אורבך. בדרך הבית הוא היה עובר, והוא ראה איך אנשים שואלים את השאלות, והוא החליט שגם הוא רוצה לשאול את השאלה. אז הוא נערך וחשב איך בדיוק ומה והגיע היום, הוא ניגש קדימה, הוא אמר, הרב, יש לי שאלה. והרב שלמה זלמן הסתובב אליו עם חיוך. ופתאום הוא שכח את הכל. אז הוא עומד שם נבוך, ואז פתאום הוא אומר, למה לקדוש ברוך הוא בכלל אכפת באיזה סדר אני גוזר ציפורניים? זה מה שעלה לו באותו רגע. רב שלמה זלמן ישב ודיבר איתו על איך שזה ההפך, זה שהקדוש ברוך הוא נותן לו הזדמנות של קשר איתו בכל דבר שהוא עושה. זה לא שהוא מסתכל ואומר, אוי ואבוי אם לא תעשה, זה שהוא אומר, אל תחשוב, בכל תחום שאתה רק רוצה, אני יכול להיות איתך, אם אתה רוצה. זאת אומרת, הוא נתן לו הסתכלות כזו, אני לא אומר את זה טוב כמו שהוא אמר את זה, אבל זה הכיוון שהוא נתן לו. אבל ההסתכלות הזו מצד אחד מורה, מצד שני, גישה. אנחנו רוצים שלילד יהיה גישה. חלק מזה שאני בונה גישה, זה שאני מספר לילד איך שהגדולים הם גם אנשי חסד. הרבה פעמים הוא רואה אותם כאנשי תורה. אנחנו צריכים שהוא יבין שהם אנשים גדולים בתורה, גם אנשי חסד. זאת אומרת, רב חיים, כולם מכירים את התורה של רב חיים, אבל צריך לדעת שרב חיים היה לו בית יתומים בבית. זאת אומרת, כל אישה שהיה לה ילד, או בלי להיות נשואה והתביישה שהיה לה ילד, או שלא היה להם כסף בבית להכיל את הילד, היו משאירים את הילדים על פתח דלתו ודופקים ובורחים. והוא היה בא ומוצא ילדים, והוא גידל אותם. זאת אומרת, החסד של הגדולים, זה חשוב שהילדים גם ישמעו את זה, שהם יבינו שלהיות גדול זה אדם מקושר עם הציבור. ומי שמעביר את זה לילד, נותן לילד עוד אפיק של חיבור עם תורה ועם גדולי תורה. שמעיה ואבטליון קיבלו מהם, משמעון בן שטח ויהודה בן טבעי. שמעיה אומר, אהוב את המלאכה, גישה. הגישה היא שבן אדם צריך לרצות עבודה. יש לי מספיק כסף, לא צריך לעבוד. לא, לא בריא שתשב בבית ללא מס. לא בריא שתשב בבית ליד האינטרנט. לא בריא שבן אדם אין לו מה לעשות. המשנה אומרת שאם נשא אישה עשירה והביאה לו מלא שפחות הביתה, הוא יכול לתבוע ממנה עדיין לעבוד. היא תאמר לו, מה אתה רוצה? אוכל ושפע. להרוג, יארגו בשבילך. לחבס, יחבסו בשבילך. מה שאתה רוצה, הבאתי פה 30 שפחות, מה שאתה רוצה יש לך. הוא יכול לומר לו, לא, מה שאני רוצה זה שאת תצאי מהמיטה ותעבדי. למה? כי השעמום מביא או לידי שיגון או לידי זימה, מחלוקת במשנה. איזה אחד זה יוליד. אבל טוב לא יוצא מזה. וזה גם כן עיקרון, גם בחינוך וגם בבריאות של אדם עצמו. להיות פרודוקטיבי. אהוב את המלאכה. הגישה צריכה להיות חיובית. יש אולי דבר שזה דבר שצריך לעבוד עליו. הרבה פעמים יהודים דווקא מגנים את מלאכתם. זאת אומרת, גוי יאמר לך, אני עובד בטקסטיל. יהודי יאמר, I'm in the smart industry. אני עובד בסמרטוטים. כל דבר אתה תשמע, יש להם איזשהו מילה, כאילו, חבל שאני עוסק בגשמיס. לא, תשמח, יש לך פרנסה, אתה עובד, אתה פרודוקטיבי, תראה את הטוב שבזה, הגישה צריכה להיות חיובית. וזה גישה גם כן שצריכה להיות בבית. אהוב את המלאכה. זה צריך להיות גישה. ואנחנו בדור שזה נהיה אתגר הרבה יותר מסובך. כי הבטלה היום יש לה הרבה מאוד צורות. בין אם זה אייפון, בין אם זה אינטרנט. היום אתה יכול לשבת על האינטרנט ולשחק עם מישהו בקצה השני של העולם דמקה. פעם רק ראית זקנים שכבר לא יכלו לעשות כלום, יושבים בגינה ומשחקים דמקה. היום ילד יכול לשבת שעות, וזה כאילו מקובל בחברה שילד יישב וישחק ויעשה כלום על המחשב. צוות תשחק, אין לי בעיה, אבל זה בריא. לשבת, יש לעשות הפסקה, אבל היום זה לא כי הוא צריך הפסקה, זה לא כי הוא ילד וזה בריא, זה כי זה חלק מהחיים. זה לא בריא. זאת אומרת, היום הרמת הפרודוקטיביות של החברה בכלל ירדה. זאת אומרת, אנשים בעבודה היום יושבים על האינטרנט.
זה חלק ממשרד החינוך כאן. כל התוכנית לימודים השתנתה לגמרי. כשאני למדתי בתיכון, אז היו בתי ספר מקצועיים. היה הכוונה לא רק לאלה שהיו גאונים שישבו ולמדו כימיה ופיזיקה, אלא היה מגמות למכניקה, לנגרות, לדפוס, לכל הדברים האלה. היום זה אין.
ואין את האנשים האלה.
אין.
מחפשים עכשיו חורט שיעשה כל מיני דברים בתעשייה.
אין.
את כל המחרטות שלחו לעזה. הם עכשיו זורקים עלינו בחזרה את הטילים עם המחרטות שאנחנו נתנו להם.
אני זוכר, בתור ילד, עבדנו בחקלאות.
היה אור, היה עמל, היום כולם גאונים, כולם לומדים.